שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
ברוכה הבאה בחזרה לאולפן שלנו אחרי הלידה. שעברה על המשפחה שלכם, והיום אנחנו רוצים בדיוק לדבר על זה. גבר ואישה מקיימים להם תא משפחתי, ופתאום כעבור זמן מה נולד בן או בת, והחיים משתנים. החיים משתנים לגמרי, מהקצה לקצה, כל מה שהיה זה לא מה שיהיה מעכשיו. אצל האישה, אצל הגבר גם, נרצה לדבר על כל התופעה הזאת של להפוך לאימא, ואיך זה באמת לוקח את החיים ואת המבט ואת ההתייחסות למקום חדש. יש המון שאלות שעולות, וטל, בגוף ראשון תוכל לייצג את כל האימהות הצעירות והאימהות שבדרך. בבקשה, בואי תפתחי.
מה שבאמת מעניין זה שכמה שלא הכנתי את עצמי וסיפרו לי על זה ודיברו איתי על זה, כנראה שאין שום דבר שבאמת יכול להכין לכזה תהליך עוצמתי, אינטנסיבי, שינוי באמת מאוד מאוד גדול בחיים. ומה שגיליתי זה שבאמת כל אנשים סביבי שגם ילדו, שאני בקשר עם חברות, עוברות פחות או יותר את אותם תחושות, את אותם שלבים, את אותם מצוקות, הייתי אומרת. והתחלתי לשאול את עצמי, מה קורה פה באמת? ואת השאלה הזאת היום אני ארצה לשאול. כאילו התחושה היא שמהרגע שנכנסתי לשלב הזה של האימהות אחרי הלידה, כל החיים השתנו.
אחרי לידה.
כן.
לפני לידה עוד לא היה כלום.
היה, אבל לא באותה מידה. כאילו אם לפני כן עוד היה לי קצת חופש, יכולתי לברוח כביכול לכל מיני אזורי נוחות, ברגע שנהייתי אימא, כאילו נכנסתי לאיזשהו תהליך שגם יש לו שלבים מאוד מאוד מוגדרים והוא מאוד מאוד טוטלי. 24 שעות, 7 ימים בשבוע, יש איזושהי התמסרות, במיוחד בשבועות הראשונים, במיוחד עם מניקים, 24 שעות, 7 ימים בשבוע של התמסרות טוטלית למישהו, כמה שאוהבים והכל, זה עדיין מאוד לא פשוט, במיוחד אחרי שעוברים לידה ופיזית זה תהליך לא פשוט. יש קושי מאוד גדול, והתחושה היא שזה כאילו איזשהו פס ייצור כזה, איזשהו תהליך כזה שעוברים אותו, אתגר אחרי אתגר, מהחוסר שינה והנקה, ואחרי זה ברית מילה וגזים וחיסונים, וכל שלב כזה הוא מאוד מאוד מטלטל, ואין אפשרות לברוח. פשוט הרכבת נוסעת, ועוברים את זה ככה, ואנחנו יודעים שכולם עושים את זה, כולם עוברים את זה, אבל לשמחתי יש לי את האפשרות, לא לעבור את זה ככה כמובן מאליו, אלא בכל זאת לשאול אותך קצת על הדבר הזה, על התהליך הזה. כי כאן כן אפשר לקבל קצת תשובות על החיים שלנו, כמה
זה מאוד פשוט. זה מאוד פשוט. תראי, יש לנו, לכולנו, גוף אחד שנקרא רצון לקבל, רצון ליהנות, רצון גדול. זה חומר של כל הבריאה. ורצון הזה הוא צריך להגיע לדרגת השפעה ואהבה מתוך המצב שלו שהוא נמצא במצב ההפוך. שנאה ותחייה. הרצון הזה הגדול הוא מפורק. הוא שבור לחתיכות. כל חתיכה וחתיכה דואגת לעצמו. ואיך להתפתח על ידי זה שהיא אוכלת את האחרים. כמה שאפשר לקבל יותר. אנרגיה, מדע, ידע, לא חשוב, נוחיות, שירות, לא חשוב מה. אנחנו כולנו בנויים בצורה כזאת שאנחנו כל הזמן רוצים למלות את עצמנו מהסביבה. וסביבה זה דומם, צומח, חי ובני אדם. זה הטבע. שלנו. והמטרת הבריאה זה להביא אותנו לאט לאט לשינוי הטבע שלנו. שמהטבע של שנאת הזולת אהבה עצמית, אנחנו נגיע להפך. שאנחנו נגביל את עצמנו לדברים הכרחיים בלבד, וכל מה שאנחנו מסוגלים, אנחנו נספק לאחרים. לכולם. ובדרך שאנחנו מתקנים את עצמנו, אנחנו לא יכולים לברוח מהדרך הזאת, אבל אנחנו כל הזמן צריכים להתקדם, להתקדם, להתקדם דווקא לקשר יותר חזק בינינו, לראות את הקשר הזה כטוב או רע, ולאט לאט איכשהו בכל זאת להגיע למצב שכולנו נהיה כגוף אחד, בלב אחד. כולם חברים, כולם אהובים, כולם ממש אחד. זה נראה מאוד מאוד לא מציאותי בינתיים, בתקופת ההיסטוריה שלנו, אבל לפנינו יש עוד איזה תקופת ההתפתחות, שאנחנו נצטרך את זה לבצע. זאת אומרת, נצטרך לבצע על עצמנו, אפילו במודעות, כן? שאנחנו חייבים להגביל כל אחד את עצמו, וכל מה שאפשר רק לשירות הכללית לכל האנושות. בכל התהליך הזה שאנחנו עוברים, אנחנו היינו בכל מיני תקופות, זאת אומרת יחסים שונים, היינו חיים פעם כחמולה, כמשפחה גדולה, בצורה אחרת היינו כמשרתים זה את זה, כמו נגיד אנשים בקיבוץ אולי, כן? שהיינו קרובים זה לזה, אפילו שאנחנו היינו נמצאים באיזה עיר, כמו נגיד מימי ביניים או לפני זה, אז הייתה לנו חומה ואנחנו הרגשנו שאנחנו בכל שייכים זה לזה, לא יכולים לעשות כל אחד מה שבא לו, כי יש ליסטים ויש מלא אויבים מחוץ לחומות העיר. זאת אומרת, אנחנו קיימנו איזשהו מין התקללות בדרך כלל. על זה ברמה האנושית. כדי שאנחנו נוכל לתרום לאחרים, לתקן את היחס שלנו לאחרים, יש הרבה רמות ההתקשרות. שאנחנו הולכים ומתפרנסים זה מזה, שהוא עושה איזשהו נעליים, ואני חיית, עושה בגדים, והוא וזה, וככה וככה, ולכו ותתפרנסו לזה מזה. ככה טבע נתנה לנו הזדמנות לשרת זה את זה. ועל ידי זה גם כן אנחנו מתקשרים ומשרתים, רוצים או לא רוצים. אמנם שבסוף אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו נעשה את זה מתוך ההכרה, שזה צריכים כך להיות באמת בעצמנו. ומה שכן מעניין, שטבע הכין יחס מיוחד בין בני אדם, שבעל כורחם הם מטפלים זה בזה, ונמשכים זה לזה, ואוהבים זה את זה, ובצורה כזאת הם עושים תיקונים. הטבע נותן לאימא, לאישה, זאת אומרת לאיזשהו פרט אחד מהמציאות, רצון אחד, לאהוב את הרצון השני. זאת אומרת להרגיש שהוא ממש שייך לה, הילד הזה שהיא מולידה ושמאוד רוצה אותו ומטפלת בו וכל חיים שלה שייכים לו וכן הלאה וכן הלאה. הטבע עושה את זה בהכרחיות. כן? נותנת לאימא, לאישה רצון כזה והיא עושה. ועל ידי זה אנחנו מתקנים את עצמנו. רק מתקנים ללא הכרה. זאת אומרת, אני לא בונה בתוכי אהבה לזולת הזה, לילד, כן, שילדתי אותו, אלא זה בא וקופים עליי, כביכול, מלמעלה. וכך אני מתייחס. ישנם כאלה אנשים שהם מקבלים אנשים מבחוץ, כן,
מאמצים
אותם,
מאמצים ילדים, אוקיי.
וגם כן מפתחים אליהם כאלו רגשות ועוד ועוד, כן. אבל בסופו של דבר זה חלק מהתיקון הכללי. כי צריכים להסתכל על הייצור הזה, הילד, כמו על נשמה, לא על הגוף וזהו. ואז נשמה אחת מטפלת בנשמה השנייה, במסירות ובכל מה שצריך, לפי הפקודות הטבע. וכך אנחנו מתקנים את עצמנו בדרגה הכרחית, בדרגת דומם, צומח וחי, במשך כל ההיסטוריה. וזה נכנס לתיקון.
כן, כי הרגשה היא באמת כאילו משנים לנו את הצורה בצורה שבאמת כן. של כפייה כזאת. כן. אני לא בוחרתי, אבל אני חייבת לקום בלילה ואני חייבת לטפל, וגם אם הגוף שלי עייף והכל, כאילו משהו פועל בי ואני חייבת לעשות את זה ואין
כן,
ברירה.
כן, זהו, זאת אומרת, בזה גם כן מבצעים את פקודות הטבע ותיקונים. רק זה ללא בחירה חופשית, לא בדרגת האדם שהוא מחליט בעצמו. לא. שאז הוא מטפל בשני מעל האגו שלו, מעל התחייה, מעל הפער שיש בין אחד לשני. כאן אין פער. הוא גם כן נולד ממך, כן? אז את כאילו מתייחסת לחלק ממך, ועוד יותר יקר ממה שלעצמך. זה כך, כך זה הטבע מסדר לנו. זה בעצם הכל. זאת אומרת, את יכולה לסמוך בזה שלפחות נותנים לך בצורה הכרחית, לא הכרתית, לא בבחירה, שלך לטפל באיזה נשמה, ולתקן אותה. גם כן, למה זה לתקן? להביא אותה גם כן לדרגת חי. דומה מצומי חי. לדרגת המדבר, תצטרכי את להתייחס לאנשים שהם לפחות מורגשים כלא שייכים לך, או אפילו סנועים עלייך, תצטרכי לשנות אליהם יחס, ולטפל בהם כמו שמטפלת בתינוק שלך. זה בעצם התיקון השלם של האדם.
אז איך זה בעצם משנה את האימא, את האישה? מה השינוי שקורה בה? אז זה רק כלפי התינוק שלה השינוי?
רק כלפי התינוק שלה, היא לא חושבת יותר על כלום. לא אכפת לה יתר תינוקות. אלא יכול להיות אכפת לה בתנאי שהתינוק שלה גם כן מושפע מזה. אבל אם לא מושפע, כל החיים שלה עכשיו רק מסתכלת רק על זה. יותר מזה לא מעניין לה שום דבר בעולם. רק מה שקורה לו.
אבל היית אומר שאפשר להשתמש בתהליך הזה בצורה
מודעת? אנחנו יכולים ללמוד מזה איך אנחנו צריכים להתייחס לזולת. לאיזה צורת הקשר אנחנו צריכים להגיע. שכל אחד כלפי הזולת, הוא יתפקד כמו אמא כלפי תינוק.
אוקיי, אז בעצם זאת המטרה של השיחה, להכניס קצת יותר כלים או מודעות לתוך התהליך הזה שכולם עוברים אותו, כמו שאמרת, והוא כפוי. רציתי לשאול גם, למה זה כל כך קשה לנו כנשים? יש נשים שנכנסות לדיכאון, יש כל מיני הורמונים שמשתוללים ותחושות, שזה כמה שכאילו יש כוח לטפל בתינוק, לפעמים התחושה היא מאוד לא פשוטה, שכאילו החופש שלי נעלם, יש איזה לפעמים חוסר של אופק.
את אישה מודרנית, מלומדת, מפותחת, גם כן לומדת אצלנו כבר שנים, ועם כל המטען שלך, הגשמי והרוחני, בכל זאת, מובן שזה קשה. פעם זה היה יותר קל, כי אישה הייתה גם כן יותר מפותחת פיזית מהיום, כי עבדו קשה פיזית, וגם כן הילידו בגיל צעיר, מגיל 15 כבר בטוח אפילו פחות, מזה כבר היו נכנסות להיריון ומולידות בגיל צעיר. גם כן זה היה בחיבור עם כל הסבתות ואימהות ודודות, וזה היה חמולה, הייתה משפחה גדולה, אז כולם היו ככה משתתפות בזה, ואומנם שכלפייך זה בן, אבל כלפי אישה אחרת זה נכת ובן דוד ובת דודה וכן הלאה ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, כולם הרגישו בזה עניין, ואז נתנו לך יותר ביטחון, ונתנו לך יותר עיצות, וגם כן עשו המון דברים בבית סביבך, שאת לא צריכה כל כך לתרוח, אלא תנוחי, תשני מתי שאפשר, שיהיה לך יותר חלב, שיהיה לך יותר עצבים וכן הלאה. וגם כן התינוק היה מרגיש שאומנם שהוא נמצא אצל אמא והוא מרגיש את אמא יותר, אבל גם כן סבתא ודודה, והם היו לוקחים אותו על הידיים, וכך היה יותר קל. גם כן אחרי נגיד שבועיים, שלוש, ארבע, הוא כבר היה נכנס עם איזה קשר עם הילדים הקטנים, שכבר הם היו בכל זאת ככה נוגעים בו, מדברים אלמו וכן הלאה. אז הוא היה מתפתח בצורה יותר טבעית, כמו חיות הקטנות, שכך הם, זה היה מזרז התפתחות. ללא ספק. היום זה, יש לנו קושי בזה רב, כי כל אחד הוא בדירה שלו, ואם בעלך הולך לעבודה, אז את נמצאת לבד, נשארת לבד, הקושי הוא ידוע. פעם זה היה הרבה יותר קל, היה יותר אנושי, יותר קרוב לדרגת חי, והיום זה קצת יותר קשה.
מבחינתך זה תופעות מודרניות, זאת אומרת...
זה הפרעות מודרניות שאנחנו משלמים על זה שאנחנו מודרניים, וזה גם כן נכנס לתיקון.
אוקיי, אז באמת, מה יכול לעזור לנו לעבור את התהליך הזה בצורה מודעת יותר, באמת להשתמש בו כדי להגיע אולי להתפתחות, לא להשתמש, כאילו להישאר בדרגה הזאת שקראת על הדרגת החי, אלא לקחת את החוויה הזאת ולהעצים אותה.
נו, קודם כל אנחנו לומדים את זה ממש בחוכמת הקבלה. על כל הדברים האלה של עיבור, יניקה, מאיפה... איך, 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 איך מתקיים הגוף שנכנס לרעיון, ועד כמה שהוא קשור לכלים, זאת אומרת לגופים האחרים, ואיך מתקדם כדי להוליד, ומה העניין הלידה עצמה, ואחר כך יניקה, מה ההבדל בין תינוק שמקבל דרך חבל טבור ודרך השעד, ועוד ועוד, אנחנו לומדים כל זה בחומת הקבלה, זה מוסבר במאות דפים כל שלב ושלב, ואחר כך גיל שנה, שנתיים, שלוש, שש, תשע, 12 ויום אחד, גיל 20, גיל 70, וכך אנחנו לומדים את זה בחומת הקבלה על כל פרט ופרט, מפני שכאן אנחנו צריכים בעולם שלנו גם כן להשתדל לקחת מזה דוגמה וכמה שיותר להיות קרובים לטבע הרוחני חוץ מטבע הגשמי. ולכן זה מעניין מאוד לראות עד כמה שהחיים שלנו הם עדיין לא מסודרים, נכון? כי אנחנו לא מרגישים את הטבע הרוחני. ונקווה שבזמן הקרוב נתחיל להכיר אותו. וגם נתחיל מתוך ההיכרות הזאת לבנות את החיים שלנו כך, שזה יהיה באמת הרבה יותר קל, נכון, ללא טעויות, שאנחנו נראה את הילדים שלנו שהם מתפתחים יפה נכון, ובאמת הם מגיעים להיות תפארת האדם.
אוקיי, כי אחת התחושות באמת הכי קשות לאישה היא תחושת חוסר החופש. זאת אומרת, איך מוצאים חופש בתוך תהליך שהוא כל כך אינטנסיבי וכל כך דורש מאישה התמסרות? מה זה החופש בשביל, כאילו, לדעתך בתוך התהליך?
זה מפני שאנחנו, כמו שאנחנו לומדים גם כן בחוכמת הקבלה, ממערכת הזאת, אבא ואמא, סבא וסבתא וכל מה שמסביב ולמטה מהם, אנחנו לומדים שזה בלתי אפשרי להיות לבד בטיפול עם התינוק, אלא חייבים כאן הרבה דווקא קרובים, יותר קרובים, יותר רחוקים, אבל בכל זאת שהשתתפו בזה, וכל אחד הוא צריך לקחת, כמו שאנחנו לומדים מחומת הקבלה, הוא צריך לקחת איזה נטל שמגיע לו מצד הטבע, שזה לא שאני אמא של האישה הזאת שמולידה, ואז אני יכולה לבוא לשם לאיזשהו חצי שעה פעם בכמה ימים, לשחק עם הנכת שלי. אלא אני חייבת להשקיע בזה וכן וכן הלאה. גם כן מצד הגבר, מצד האבא של התינוק, גם כן ההורים שלו, וגם כן לא הורים, גם כן... עוד יותר רחוקים. וזה חייב להיות גם עם האחים והאחיות משני הצדדים, כולם צריכים להיות כאן קצת יותר מחוברים ומושקעים, משקיעים בזה.
שזה, קראת לזה תיקון, שזה חלק מהתיקון?
זה חלק מהתיקון של הנשמה של כל אחד ואחד. ולכן לא כדאי לברוח מזה. אם יש לי הזדמנות להשקיע באהבה שלי לתינוק הנולד, אז אני כדאי לי להשקיע בזה, כי בזה אני מוסיף תיקון לנשמה שלי. שהיא מטפלת בתיקון של, של נשמתו.
מה זה אומר בדיוק להוסיף תיקון?
זה אומר שאני בזה מתקדם בכל זאת למצב ש, של ואהבת לרעך כמוך, שאנחנו צריכים להשיג כלפי כולם. אז אולי כאן זה לא כל כך רואים, כי אני סך הכל הולך לטפל בבן דוד שלי או בנכד שלי, כן, או באח הקטן, אבל זה בינתיים, מפני שאחרת לא הייתי קשור לזה. אז הטבע כך מוליך אותי, דוחף אותי לזה. אבל בעצם חוץ מזה אני צריך לראות ש זה חלק מהתיקון.
הרבה פעמים אתה אומר שהטבע פועל ובנו, וזה תהליך של הטבע, ואני מכירה...
אינסטינקטים, תגידי, מה זה חשוב?
יש כזה מושג עם הטבע או עם האדמה,
כן?
כאילו שהטבע היא גם סוג של אימא.
כן, ודאי, נכון? אנחנו נמצאים במערכת סגורה, מאוד מאוד מורכבת, שהיא פועלת עלינו בכל מיני צורות, בדומם, צומח חי ועל בני אדם, וכל התהליך שאנחנו עוברים, חלק מזה קטן מאוד, אנחנו בכלל יכולים איכשהו להרגיש שעובר עלינו. אז בסך הכל, אנחנו עוברים בהכרה, חלק קטן מאוד, וכל היתר אנחנו מנועלים על ידי הטבע.
אבל למה קוראים לו אימא? זאת אומרת, למה אומרים אימא אדמה?
מפני שאנחנו, כמו שאת מטפלת בתינוק ורוצה שהוא יגדל ויגיע למימוש טוב עצמי, כך אנחנו מקבלים טיפול על ידי מערכת הכללית שבה אנחנו נמצאים. ממש, אנחנו לא מודעים אפילו. כמו תינוק שלך, הוא לא יודע מה קורה סביבו. אין, איזה עולם גדול, ומאיפה כל זה מגיע לו, ובכלל מה רוצים ממנו ומה הוא. הוא לא יודע, הוא בצורה אינסטינקטיבית צועק, בוכה, מחייך. תגובות טבעיות שסך הכל הוא נותן מגופו. אז אנחנו גם כן כך, אנחנו לא יודעים באיזה מערכת אנחנו נמצאים, אנחנו באמת נמצאים בחוסר הכרה עם המערכת הזאת, כמו ממש תינוק, רק בתינוק הוא לאט לאט נכנס לאיזה הכרה ויש לו איזה תגובה וכך מתקדם, ואנחנו עוד לא. ניתנה לזה חוכמת הקבלה, שאנחנו נתחיל לזהות את הפעולות שהטבע הוא עושה איתנו, ואיך אנחנו יכולים להגיב על זה. ולהגיב נכון, כדי להתקדם נכון, להתפתח נכון. כי חשוב לך גם כן איך התינוק מגיב. עכשיו את לא מסתכלת עליו, אלא מסתכלת על תגובות של הגוף שלו, הטבעיות. ואחר כך את תתחילי לקחת בחשבון למה הוא עושה את זה ככה וככה, אולי בכוונה, אולי לא בכוונה, מה יש לו, מה מפריע לו. זה כבר בעוד שנים. ואחר כך יהיו בו כל מיני מטרות משלו, שרוצה דווקא ככה לסדר את האימא קצת, לסובב אותה בצורה כזאת או אחרת, בחירה חופשית שיהיה בו קצת, וכך אנחנו צריכים גם כן לגדול. בינתיים הטבע הוא מטפל בנו כמו בתינוק. אנחנו לא מסוגלים להבין מה רוצים מאיתנו, ולא מסוגלים לקיים מה שצריכים. נמצאים במצב, אפשר להגיד, בפיגור, ש... מזמן היינו צריכים להכיר יותר שפת הטבע עלינו, שמכוון בכל מיני צורות, ואנחנו רואים בזה שתינוק שלך, הוא מקבל ממך רק יחס יפה וטוב. ואנחנו מקבלים מהטבע יחסים...
לא דומה כל
כך. לא דומה לאמא. מפני שהאמא הזאת, שנקרא... שנקרא הטבע, היא רוצה לחנך אותנו לטוב, ואנחנו לא מבינים את השפה שלו, ולא מבינים את היחס שלו, של הטבע. אנחנו לא רוצים להכיר בזה. וכאן, לכן אנחנו נכנסים באימות עם הטבע.
וכשאישה הופכת לאימא?
אנחנו לא רוצים להכיר בו את האימא. לא רוצים. כי להכיר את אימא זה נקרא שאני שומע, שאני רוצה לדעת מה הקשר שלי להטבע, איך אני צריך להגיב, מה צריך לעשות, וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו עם הטבע המוליד אותנו, אנחנו נמצאים ממש ביחסים לא טובים.
תכף הזמן שלנו כבר ייגמר. הייתי רוצה שתלמד אותי גם כגבר איזו תובנה אחת שחשוב לדעת ברגע שאשתי הפכה להיות אימא. מה הדבר המרכזי שכדאי לי ללמוד ביחס שלי אליה, אל התינוק או התינוקת שנולדה? מה הדבר החשוב ביותר לדעת?
החשוב
שהפכתי
ביותר,
מגבר לאבא בעצם.
זהו, החשוב ביותר לך שאתה צריך לדעת, שאתה צריך לעזור לה בכל מה שאפשר, ושהיא תמיד תהיה בינתיים בינך לבין התינוק. זהו. זאת אומרת, מה שהיא חושבת שצריך לעשות כלפי התינוק, ושאתה מסוגל, אתה חייב לבצע. אין כאן אהבה או לא, אלה אחריות יותר. אני מדגיש את זה. לגבר. אין? לגברים יש בכלל איזה דחייה וקושי, פתאום משהו שנכנס ומפריע, והוא לא יכול להרגיש את זה, כי לגבר אין כל ההכנה הזאת הגדולה שאישה עברה בתשעה ערכי לידה, ובלידה עצמה, לגבר אין, הוא רחוק מהתינוק הנולד. ולכן, מה שגבר צריך ככה, אתה ביקשת רק איזה עיצה אחת, שמע מה שאומרת לך האישה, ותעשה.
תודה רבה, הרב ליצמן.
ולא לשכוח שזה גם כן תיקון הנשמה. גם.
אוקיי, אנחנו עוד נדבר על זה, יש פה בטח לטל עוד המון שאלות, אז נמשיך לשוחח על זה. תודה טל, תודה רב לייטמן, תודה לכם שהייתם איתנו, תבואו, נדבר עוד, שיהיה לנו כל טוב, חיים חדשים, להתראות.